זה נתחיל הקלטה. אז עזרא פרק א', ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. קודם כל בולט מאוד שהספר מתחיל בבב החיבור, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, זאת אומרת, הספר הזה הוא המשך של ספר אחר, יש לנו את זה בתנ"ך רק בעוד ספר אחד, בספר מלכים.
הלו?
ספר מלכים שמתחיל בבב החיבור, וזה כי הספר מלכים הוא המשך ישיר של ספר שמואל. אבל פה אנחנו לכאורה לא בהמשך של שום ספר. אז יש שתי דעות. הפירוש המיוחס לרשי, בעזרא, עזרא זה לא ידוע אם זה רשי באמת, אבל הפירוש המיוחס לרשי אומר שזה המשך של ספר דניאל שלמדנו עכשיו, ושדניאל דן בפרק ת' על שהוא עשה חשבונות של ה-70 שנה, אז הוא חושב מתי עוברים 70 שנה לחורבות ירושלים, אז בשנת אחת לכורש, אז הגיע הזמן. והפירוש היותר פשוט זה הפירוש של המלבין, שאומר שזה המשך של ספר דברי הימים. ספר דברי הימים נגמר בדיוק באותה מילים, כן? רק לא עד הסוף. ספר דברי הימים נגמר במילים ובשנת אחת לכורש, מלך פרס, לבלות דבר אדוני בפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל מלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, אדוני אלוהיו עמו ויעל. שזה, הוא עוצר באמצע. אז אנחנו בעצם ממשיכים את דברי הימים. בדברי הימים, אבב החיבור הזאת היא הגיונית, כי בדברי הימים כתוב את הנושא של הגלות, ממש כמה פסוקים ככה בסוף דברי הימים, כתוב, ויגיע לשארית מן החרב לעבדים עד מלוך מהמלכות פרס, למלא דבר אדוני בפי ירמיהו, עד רצתה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבתה למלא 70 שנה. אז הוא מדבר על דבר השם בפי ירמיהו, עד שהארץ שבתה 70 שנה, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני בפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו וגם מכתב לאמור וכו'. אז שם הרבה חיבור מאוד, מאוד ברורה, ובעצם ספר עזרא, ולפי חז"ל עזרא כתב גם את דברי הימים, אז עזרא ממשיך בספר עזרא את מה שהוא הפסיק בספר דברי הימים. זאת אומרת, התחלנו כאן את הבית השני, רק של דברי הימים נכתב על מה שהיה עד הבית השני, ועזרא משם ואילך. אז הסתיימו 70 שנה של דבר השם בפי ירמיה, 70 שנה מיקום ממלכת בבל, שאז רק אמור העם לחזור לארץ ועוד לא אמור לבנות בית המקדש, אבל את זה אנחנו לא יודעים בשלב הזה. זה נאמר לדניאל בסוד, בצורה מוסתרת, רק בשנת 3 לכורש. אז השם מאיר את רוח כורש מלך פרס, והוא מעביר קול בכל מלכותו, זאת אומרת, עוברים קרוזים בכל הגלות, וזה למה גם כותב את זה? כי לפי דתי פרס ומפדה, הכתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום את הבית המלך אין להשיב, וכורש לא רוצה שאחריו יוכלו להחזיר את זה אחורה. הוא חותם את זה במכתב, וחותם, ואי אפשר לבטל את זה, ואנחנו נראה, נפגוש את זה בהמשך הספר, שהיה לזה משמעויות לזה שהוא כתב את זה, זה היה חשוב. ומה הוא כותב שם? כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. אני, הקדוש ברוך הוא נתן את כל המלכות הארץ, זה הוא למד מנבוכדנצר שפרסם בכל המלכות את הקדוש ברוך הוא, שהוא מי ששולט באמת, ולמד אחרי זה מדריווש עם דניאל בגובה הראיות שפרסם בכל העולם, שהקדוש ברוך הוא מי ששולט באמת, אז הוא, והוא למד את זה מהכתב שנכתב אצל בלשצר על הקיר בלילה שבו הם כבשו את בבל, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מנע את מלכותו ומצא אותו חסר ופרס את מלכותו ונתנה לפרס ומדי, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לו את מלכות הארץ, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מתי הוא פקד על כורש? האם הוא ניבא את כורש? התשובה היא כן. המלבי מסביר בעקבות הברבנל שכשכבשו את, כמו שהסברנו, שכבשו את בבל וגילו את הכתב על הקיר והבינו כל מה שקרה שם, להבין הלאה מה היהודים האלה יודעים איזה נבואות עוד יש להם, ושמעו את הנבואות של ישעיהו שמפורשות אל כורש. אני אקרא ככה קצת מהנבואה של ישעיהו, שהוא אומר, מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים, אומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם, כן, ישעיהו מנבא את זה, 100 ומשהו שנה לפני שירושלים נחרבה בכלל. האומר לצולה חרבי ונערותיי חביש, האומר לכורש רועי וכל חפצי אשלים, ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיבסד. פה אמר אדוני למשיכו לכורש אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלאכים אפתח, לפניו דלתיים ושערים לא יסתגרו. כן, הוא ממשיך שם, נותן לו עוד, עוד ועוד ועוד, וגם אומר לו שם בפירוש שהוא זה שנתן לו את כל המלוכות הארץ. ולכן אומר כורש, אני יודע שאני צריך, הקדוש ברוך הוא פקד עליי פקודה מיוחדת, ניתן נבואה לפני, צריך לעשות חשבון, זה כמעט 200 שנה אחורה, נתן נבואה מפורשת עם השם של כורש, ולכן עכשיו אנחנו מבינים גם למה ישעיהו היה צריך להגיד את השם של כורש בעצמו, ממש, ולא כמו בדרך כלל בנבואות שאומרים באופן כללי, אלא ממש אמר את השם של כורש, כי כורש צריך לקרוא את זה אחר כך ולעשות לפי זה. אז הוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים, אשר ביהודה. מי בכם, מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני. אז כאן אנחנו מתחילים לראות שכורש מפשל. המפרשים לוקחים את זה לכיוון אחר קצת, המפרשים אומרים שכורש אמר לכל העם לעלות. אבל המדרש אומר, כמו שיותר פשוט לומר כאן, שכורש לא אמר לכל העם לעלות. כורש התחיל טוב, אבל פה הוא כבר נתקע. כורש לא שלח את כל העם חזרה לארץ. הוא אמר, מי בכם, בעם ישראל, מכל עמו של הקדוש ברוך הוא, מישהו שרוצה מכל עמו, יהי אלוקיו עמו, זאת אומרת, מי שהקדוש ברוך הוא מניע אותו והוא רוצה, יעלה לירושלים שביהודה, ויבנה את בית השם אלוקי ישראל ואלוקים השם בירושלים. מי שרוצה. הוא לא מחייב אף אחד לעלות, הוא לא שולח את כולם, הוא גם לא שולח אותם לקבל חזרה את ארץ ישראל. כן, הוא לא פונה כאן ליהודה רק, כן, זה צריך להיות ברור. הוא לא פונה רק לאנשים שגלו בגלות יהודה. הוא פונה לכל עמו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא פונה גם לעשרת השבטים שנמצאים במלכות שלו, כי הוא שולט על כל העולם. כל מי שגלה מארץ ישראל יכול לחזור עכשיו לארץ ישראל. אבל הוא מצמצם, הוא אומר, ויהיה לירושלים אשר ביהודה. הוא לא מרשה להם לחזור לממלכת ישראל, שבשלב הזה יש כבר קוטים שם. והוא גם לא מרשה להם להתפזר איפה שהם רוצים, אלא לירושלים. הוא שולח אותם לבנות את בית המקדש. לא להחזיר את הגלות אחורה. אז המדרש אומר שזה כאן הוא כבר פישל. וכל הנשאר, מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסעו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. אז הפירוש הפשוט לפי המדרש אומר ש... מי מעם ישראל שנשאר, וכורש מניח שהם נשארו, שזה נושא בפני עצמו שצריך לדון בו, אולי נדון בו בהמשך, אבל כורש מניח שרוב העם יישאר, אז מי שנשאר במקומות שהוא גר שם, אז ינסו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים, זאת אומרת מי שעכשיו קם ועולה, אז אלה שנשארים ייתנו לו כסף, זהב ורכוש, כי צריך לבנות את בית המקדש, וכורש לא מתכוון לשים את הכסף לבית המקדש מכספי הממלכה בשלב הזה, למרות שבהמשך יש איגרת, שאנחנו נראה אותה בספר נחמיה, סליחה, שאנחנו נראה אותה בהמשך הפרקים שלנו, בספר עזרא, שהוא כן אמר גם לתת את הכסף. ובשלב הראשון הוא אומר, תתנו להם כסף, תתנו להם זהב, תתנו להם בהמות לקורבנות, והם יעלו, זאת אומרת, ככה יהיה להם מימה לבנות לבית המקדש. אם כל העם עולה, אז כולם עולים, ויבנו איך שיבנו. אבל אם עולים רק מי שנשאו ליבו, אז צריך לשלוח איתם כסף וזהב, כדי שיהיה להם איך לבנות את בית המקדש. הפירוש השני האפשרי זה מה שהמפרשים מפרשים, שכאן מדובר בכלל על גויים, או על אנשים שמשום מה בחרו לא לעלות, אז הם צריכים שמי שאין לו כסף כדי לעלות, מי שהוא עני מכדי לעלות לארץ, לעזור לו כדי שהוא יוכל לעלות. זאת אומרת, זה פרויקט לאומי, זה לא רק פרויקט אישי. ויקומו, אז עוד נקודה שצריך לציין, הנוסח הזה של הצהרת כורש כתוב אחרת בדברי הימים. בדברי הימים יש שינוי מהותי ועוד שני שינויים קטנים. שינוי המהותי זה שהוא עוצר באמצע. אומר, מי בכם מכל עמו, השם אלוקיו עמו ויעל. והוא מפסיק, והוא לא אומר, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא אלוקים אשר בירושלים. וכל הנשאר וכו'. הוא אומר רק את ההתחלה, ויש לנו עוד שני שינויים קטנים. והנקודה היא שבדברי הימים, עזרא לא רצה להראות שקורש לא נתן את הפקודה הנכונית. הוא רצה להראות כאילו קורש נתן את הפקודה הנכונה, כי הוא רצה להראות את התקיימות הנבואה של ירמיהו. זאת אומרת, ירמיהו ניבא שיהיה 70 שנה, וקורש בא ואמר שכולם יכולים לעלות. הנבואה של ירמיהו לא מדברת על בניית בית המקדש, מדברת על חזרת עם ישראל לארץ. כשקורש אומר שמי בכם מכל עמו ויעל, אפשר לעלות לארץ, זהו. פשוט אפשר לחזור לארץ, כל עם ישראל יכול לחזור לאיפה שהוא רוצה בארץ, ככה זה נשמע בדברי הימים, וממילא התקיימה הנבואה. פה הוא כבר מדייק, הוא מביא לך את הנוסח המלא של ההצהרה, שמראה שקורש לא אמר לכולם לעלות, רק למי שרוצה, והוא גם לא אמר לעלות לכל איפה שרוצים בארץ ישראל, רק לירושלים, וגם לא דווקא לבנות את הממלכה, אלא רק לבנות את בית המקדש. עכשיו, ואז מה קורה? אם היינו עוצרים פה, ההיגיון היה לומר שכל עם ישראל קם ועלה. זה מה שהיה צריך להיות. למה בדברי הימים אין ביקורת סמויה על קורש? לא, דברי הימים לא בא, גם פה וגם בדברי הימים לא באנו לתת ביקורת על קורש. קורש הוא גוי, הוא לא באמת מי שמעניין אותנו. הביקורת האמיתית היא על עם ישראל כאן. אבל הביקורת על עם ישראל בפרקים האלה מאוד מוסתרת. ואני חושב שיש לזה סיבה פשוטה, אולי אני אקדים, זה בעצם הכותרת של הפרקים האלה, של שלושת הפרקים הקרובים, זה שאנחנו מדברים פה על החזרה לארץ, שהייתה אמורה להיות עלייה כחומה, כמו שהגמרא אומרת. זאת אומרת, עם ישראל ש70 שנה ידע, שבעוד בתאריך כזה וכזה פחות או יותר הם צריכים לעלות לארץ, הם ידעו אפילו את השם של המלך שישלח אותם, היו צריכים להתכונן ולעלות. ולכן שבא קורש ונותן הצהרה כזאת, הם היו צריכים כולם לקום ולעלות, אין בזה שום שאלה, מבחינת הנקודת המבט הפשוטה שלנו. אבל זה לגמרי לא מה שקרה. ממש לא, זאת אומרת, עלו מעטים. והנקודה הזאת היא נקודת שבר מאוד גדולה מצד אחד. ולכן עזרא כן מתייחס אליה, ולכן כאן הוא מכניס את הנוסח המדויק, כדי שנראה שהקדוש ברוך הוא אפשר להם פה לא לעלות. הבעיה היא לא בקורש, זאת אומרת, המדרש פונה אל קורש, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לקורש את האפשרות כדי שקורש לא יכריח אותם. וזה סיפור ארוך שאנחנו נפגוש אותו עוד הרבה, שבית שני צריך לבוא מרצון של אנשים. אנשים היו צריכים לעלות מרצון ולא כי הכריחו אותם. אבל, ובהמשך אנחנו נראה גם את כל זה שעלו מעטים וכו'. אבל כל זה מאוד מוסתר בפרקים שלנו. הפרקים שלנו לא כתובים כאילו משהו יתפשל כאן. הפרקים שלנו כתובים בתור גאולה, ככה. ואם תקראו את פירוש המדים, הוא הולך עם זה. זאת אומרת, המלבים לא יושב לדבר איתך על זה שעלו רק 42 אלף איש מתוך, אני לא יודע כמה היו, יהודים. אלא הוא הולך עם זה, גאולה, ירמיהו אמר שיחזרו, הנה חזרו. זה הצורת המבט הפשוטה של ספר עזרא. כי ספר עזרא לא בא לדון בהחמצה הזאת. זה לא הנקודה שלו. ספר עזרא בא לדון במה בית שני עשה, ובית שני היה תהליך מאוד חשוב בפני עצמו בעם ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, בבניית התורה שבעל פה, ובזה ספר עזרא בא לדון, ולא במה היה יכול להיות אילו היו עולים כחומה, שזה מה שרבי יושע בן לוי, אורש לקיש, לפי איזה מדרש, אומר שם לרב אבר בר חנה, אם אני לא טועה, שהוא פוגש אותו בירדן, הוא אומר לו שהוא שונא אותם כי הם לא עלו, זה הגמרא נכנסת לזה אחר כך, אבל ספר עזרא לא נכנס לזה, ספר עזרא לא דן בשאלה מה היה אילו, הוא רק מדבר על מה בית שני היה, ולכן הוא מסתיר מאוד את כל הסיפור הזה שלא עלו, אבל הוא כן שם אותו כאן ברמזין, הוא כן מכניס אותו, ובסוף פרק ג' אנחנו נראה שהוא ממש מעמיד את זה אחד מול השני קצת, כדי שאנחנו כן, מתישהו נשב ונחשוב על זה, זאת אומרת לדורות, להרבה דורות, מה שחשוב לספר עזרא זה שנבין את התהליך של בית שני, זה כל הדורות של הגלות צריך להבין את התהליך של בית שני, של תורה שבעל פה. ובזה ספר עזרא עוסק בגלוי. למה לא עלו, נצטרך להתעסק עם זה. ולכן זה כן נמצא כאן ונסתר, ואנחנו היום כן צריכים לעסוק גם בזה, גם בשאלות האלה, אבל אנחנו צריכים לשים לב שהן מאוד נסתרות. שומעים טוב עכשיו?
שומעים, כן, הייתה קודם הפסקה.
כן, כי זה סימן יש האינטרנט קצת חלש. טוב, תגידו לי, תסמנו לי אם יש בעיה. אז כבר מי שישווה דברי הימים וכאן יראה בנוסח חזק שעזרה שם לא... בנוסח של קורש יש בעיה רצינית, ואנחנו תכף נראה את זה גם בהמשך, והכל כתוב כאן בצורה מוסתרת. ולכן מה שכתוב כאן בפסוק, היי ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לכל העיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלים. קמו ועלו. ככה, באופן פשוט זה נראה, אתה קורא בפשט, זה נראה ששמעו את ההצהרה, קמו ועלו, אלא מה שכתוב כאן בפירוש, שקמו רק ראשי האבות ליהודה ובנימין, ולא כל שאר עשרת השבטים, והכהנים והלוויים. זאת אומרת, מי שהתעסק עם בית המקדש במשך כל השנים שלפני הגלות, הם קמו ועלו, אבל מי שכבר נמצא 200 שנה בגלות, ממלכת ישראל, שהם כבר 200 שנה יושבים בגלות, וגם לפני ה-200 שנה אלה הם לא עלו לבית המקדש, כי היה אסור להם, היה מי שעצר אותם. אז הם, בעצם מימי שלמה הם כבר לא עולים לבית המקדש באופן מסודר, הם לא עלו, הם שמעו את ההצהרה, הם קיבלו את הרשות ולא עלו. רק ראשי האבות יהודה ובנימין, וגם הם, בפרק הבא אנחנו נראה שרק מעטים מהם עלו. כן, אז, ולכן הוא אומר, לכל העיר האלוהים את רוחו. היה צריך פה הערת רוח, כמו שהעיר את רוחו של קורש, זאת אומרת, זה לא... או אם נגיד את זה ככה, אם אני ואתה היינו שם, אז כנראה לא היינו עולים. ככה צריך להבין את זה. כי באופן פשוט, אם הקדוש ברוך הוא לא מאיר את רוחו של האדם, הוא לא היה עולה. ולמה? פה אולי זו השאלה, למה לא עלו? זאת אומרת, 70 שנה הם מחכים לרגע הזה, למה הם לא עלו? כי להעלות לשם היה דבר מאוד מוזר ומאוד מסובך. יהודה, בניגוד לישראל, לא הייתה מיושבת כמעט בכלל. ממלכת ישראל הביא לשם, הבן של סנחריב, הביא לשם את הקוטים, וישב אותה, ויש שם אנשים. אז יש שם ערים, ויש שם דרכים, ויש שם איפה לקנות אוכל. זה מקום מיושב. וזה הכל תחת מלכת פרס, אז אתה יכול ללכת לעלות לשם, ולהצטרף אולי אליהם. אבל בממלכת יהודה, לא העלו לשם אף אחד. אז הערים שם חרבות, אתה בעצם הולך לחזור למקום חרב לגמרי, הרוס, שרוף, מנוטץ, אנחנו נראה את זה בספר נחמיה, זה רוב מה שהוא מתעסק איתו, הולך ללכת למקום שממה מאוד עצוב ומאוד מזכיר דברים מאוד לא טובים, שאין שם מאיפה לקנות אוכל, אין שם שדות מוכנים, אין שם... זה צריך חלוציות מאוד גדולה כדי לעלות חזרה לישראל, לעומת לשבת בבבל. מי שיושב בבבל, הוא מסודר שם כבר, ירמיהו אמר להם מראש, תבנו בתים, תיתנו כרמים, אתם הולכים להיות שם זמן ארוך. הם עשו את זה, הם התבססו. אין אנטישמיות בשלב ההוא שידוע לנו. היהודים מקובלים שם כמו כל אזרח אחר בממלכה. זה ארצות הברית של היום, כן? זאת אומרת, הם נמצאים שם באושר, בכבוד, ליד הנערות, מקום שקל לגדל שם, פירות טובים, הכל טוב. הם רגילים לשם, מסודרים, יש להם אנשים בחצר הממלכה, יש להם... הכל מסודר. אין להם סיבה לעלות מצד עצמם. עכשיו, מה חשבו היהודים 70 שנה? הם חשבו שאם כתוב שהקדוש ברוך הוא הולך לעלות אותם 70 שנה, אז הוא יעלה אותם. הוא לא ישאל אותם אם הם רוצים לעלות. יבוא משיח ויקח אותם לארץ ישראל, אבל זה לא מה שקרה. זה לא מה שקרה, לא כי זה כתוב. ראינו, בפרקים נ"א כתוב שהם צריכים לצאת בעצמם, שיש לה שהם צריכים לצאת בעצמם. אבל זה לא היה כזה פשוט. נבואה של 70 שנה אומרת שהקדוש ברוך הוא יעלה אותם, אז הוא יעלה אותם. ואם הוא לא העלה אותם, למה שהם יעלו מעצמם? זאת אומרת, היה צריך שמישהו ידחוף אותם, היה צריך הערת רוח. ולכן מי שעולה זה אנשים שהשם העיר את רוחם. והרוב המוחלט, לא עולים. הם בכל סביבותיהם, חיזקו בידיהם, נכלי כסף וזהב ורכוש בבהמה ומגדנות, לבד על כל התנדב. מגדנות אגב זה לא מה שאנחנו קוראים למגדנות, מגדנות זה דברים משובחים מכל סוג שהוא, בדים משובחים, אבנים יקרות, הרבה דברים. אבל זה לא דווקא אוכל. נתן להם, זאת אומרת, כולם, לכולם היה לב חם אל הסיפור הזה של לעלות לארץ ולבנות מחדש. כולם תרמו לקופה של הקרן קיימת, אבל הם לא קמו ועלו בעצמם. כי זה היה מאוד מסובך. אז ודאי שכולם נתנו. הם עלו ברכוש גדול, ויש כאן איזה נקודה. המדרש אומר שזה כמו במצרים, שיצאו ברכוש גדול, מהשכנים שלהם. העתידה. ככה זה יהיה, כשהגויים ישלחו אותנו, לא בשלב שבו אנחנו עולים בעצמנו, אז ככה זה יהיה, כתוב שכספם הוא זהבה מאיתם. והמלך כורש, הוציא את כלי בית אדוני, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, והתנה בבית אלוהיו. כן? יש לנו את הנבואה גם על הכלים. כלים שהם יחזרו. אז מתי הכלים חוזרים? אז כתוב פה, כורש הוציא את הכלים ונתן אותם. שוב, זה כתוב בפשטות כאילו נבואת ירמיה מתקיימת במלואה. אבל ברגע שאנחנו מגיעים לפירוט אנחנו רואים שזה לא כך. הוא קודם כל מוציא את הכלים שנבוכדנצר הוציא מירושלים ונתנה מבית אלוהיו, שזה מה שראינו בפרק א' בדניאל, שזה היה כשהוא הגלה את יהויקים, ויחד איתו את דניאל וחנניה, מישאל ועזריה, שם הוא לקח כלים מירושלים ושם אותם בבית אלוהיו. מה המשמעות? עכשיו אנחנו נראה בפירוט מיד, שמדובר פה על כלי כסף וזהב בלבד, ולא על כלי נחושת. הנבואה של ירמיהו מתייחסת דווקא לכלי הנחושת, ולא לכלי הכסף והזהב האלה. דווקא. הנבואה של ירמיהו אומרת ככה, כה אמר אדוני צבאות על העמודים ועל הים ועל המכונות, כל אלה כלי נחושת, ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת, אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל, בהגלותו את יחוניה בן יהויקים מלך יהודה מירושלים בבלה, ואת כל חורי יהודה וירושלים. עכשיו הדיבור על הכלים שלא לקח נבוכדנצר עדיין, כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים, בבלה יובאו, ושם יהיו עד יום פוקדי אותם יום אדוני, והליטים והשיבותים אל המקום הזה. הכלים ההם הם יובאו לבבל בהמשך. בן, מסוף ספר, יודעים אלה כלים, אני מבין שלא מדובר על מנורה שולחן וארון הברית, חיים. לא, ארון הברית כבר יושיהו הכניס אותו מתחת למחילות של בית המקדש. מנורה שולחן לא פשוט, לכאורה הם כן גלו. הם חזרו, ואם כותבים לי פה כל אגרטל שחזר, אז כנראה שהמנורה לא חזר. הכלים שעליהם הוא מדבר זה כמו הים וכו', זה אנחנו רואים רשימה ארוכה שלהם. טוב, אני התנתקתי. אז רגע. שנייה, אני אעבור לאינטרנט אחר שאולי... בסדר, עכשיו שומעים?
שומעים.
שומעים? תנו לי זאת? בסדר, אז אני באינטרנט אחר, רשת אחרת. טוב, אז... אז בסוף ספר מלכים ובספר ירמיה, יש רשימה ארוכה מאוד של כלי הנחושת שלוקח איתו... בוזרדן רב טבחים בבבל, שכוללים את הכלים האלה שאומר ירמיהו, את הים ואת המכונות ואת העמודים, והכלים ההם לא חזרו פה. ולא שמענו בשום מקום אחר שהם חזרו. בבל היו באו, ושם היו עד יום פוקדי אותם, קרות. יש נבואה מפורשת, והכלים האלה הם צריכים לחזור לפה, כשיגיע היום. ומכאן לכאורה שיטתו של רב יהודה אם אני לא טועה, זה רב יהודה. לא שומעים עכשיו? אז תגידו לי אם אתה... אנשים, זה עדיף לחזור לאינטרנט הקודם. אז רב יהודה, אז רב יהודה שאומר, אני חושב שאנחנו נעבור לחזור לאינטרנט הראשון, דברתי חזרה לאינטרנט הראשון, אני מקווה שיהיה בסדר, זה מה שיש. אז רב יהודה שאומר שאסור לעלות לארץ ישראל, בגלל שכתוב בבל היובה ושם היו עד יום פוקדי אותם, והוא נמצא הרבה אחרי בית שני, אז הוא מתייחס לזה ככה, זאת אומרת הוא אומר, מה שנאמר בבל היובה ושם היו עד יום פוקדי אותם, לא קרה עדיין. ולכן עדיין אסור לעלות מבבל לארץ ישראל. אז קורש מוציא רק את הכלים האלה שגלו בהתחלה. זאת אומרת, היה גלות קטנה של יויקים, וגלו איתם כלים, והיה גלות גדולה של צדקיהו שגלו איתם כלים. אז עכשיו החזרה לארץ עכשיו היא חזרה קטנה, כמו הגלות הקטנה, ותהיה עוד בעתיד חזרה גדולה לארץ, כמו הגלות הגדולה. ויוציאם קורש מלך פרס על ידי מטרדת הגזבר, גזבר שככה שמו, שמות באופן כללי מוזכרים בספרי הבית השני הרבה, מתי שהוא נצטרך לדון בזה, והספרים לששבצר הנשיא ליהודה, ששבצר זה זרובבל, לא מספיק מבואר למה קוראים לו כאן בשם הבבלי ופה בשם העברי. ואלה מספרם, הגרטלי זהב 30, גרטלי זהב זה מזרקים, כנראה, הגרטלי כסף א', מחלפים, 29, החלפים זה סכינים, כפורי זהב 30, זה גם, זה מזרקים שמקנחים את הדם עליהם, לכן נקרא כפורי, לחפר זה למרוח, כפורי כסף משניים, כלומר שהם משניים, 410, כלים אחרים א', די ברור מהמספרים שיש פה שזה לא סתם, המספרים האלה כנראה רומזים למשהו, אבל אני לא נכנס למה הם רומזים. כל כלים לזהב ולכסף, 5400, שזה יש כאן הרבה יותר אם תספרו את הכלים שנספרו פה. נספרו פה 2499 כלים, ונדבר על 5400, יותר מפי שניים, אז יש תירוצים שונים, האם זה כלים נוספים שלא נכתבו פה, או שזה כלים שקורש התנדב מעצמו, חוץ מהכלים שהוציאו מבית המקדש. הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל ירושלים. עכשיו אנחנו נמשיך בפרק ב', בתקווה גם להספיק את פרק ג' היום, אני אסביר למה. הנוצרי שחילק את הפרקים היה לו היגיון בחלוקה. ההיגיון של החלוקה של הנוצרי, חוץ מה, איפה הוא חילק, הוא לפעמים חתך למקומות הלא נכונים, אבל איך הוא חילק את הפרקים, מה ההגדרה של פרק? הוא הסתכל על הפרקים שיש בתנ"ך באופן טבעי. יש בתנ"ך שני ספרים שמחולקים לפרקים באופן טבעי, זה תהילים ואיכה, שניהם הפרקים, החלוקה של הפרקים היא שלנו, היא לא של הנוצרי הזה, ועוד ספר אחד שהוא הספר הקצר ביותר בתנ"ך, שזה עובדיה, שהוא לכאורה חטיבה אחת. הם כולם, הפרקים, המבנה של הפרקים הוא כזה שפרק קלאסי הוא 22 פסוקים, כנגד 22 אותיות. כן, בתהילים יש הרבה פרקים שהם לפי האלף בית, ולכן הם 22 אותיות, ויש גם פרקים שהם 22 אותיות בלי להיות לפי האלף בית, ואיכה, כידוע, הכל לפי א' ב', חוץ מהפרק האחרון וגם הוא 22 אותיות, ופרק ג' הוא שלוש פעמים א' ב', לכן הוא 66 פסוקים. אז 22 פסוקים זה הפרק הבסיסי. ספר עובדיה, שהוא יחידה אחת, הוא 21 אותו עיקרון. לכן הנוצרי שהוא חילק את הפרקים, הוא חילק את זה לפי 22 פרקים פסוקים. זאת אומרת, הוא ניסה לעשות פרקים של 22 פסוקים, ואם היה צריך להרחיב, כי הסיפור ממשיך, אז הוא הרחיב. אבל בדרך כלל הוא ניסה לשאוף ל-22 פסוקים, או קצת יותר, ורק לעתים לדירות הוא עושה קצת פחות. אם ממש יש קטע ששם צריך לעצור קצת לפני, אז הוא עושה קצת פחות. אבל הוא לא, הוא לעתים מאוד מאוד לדירות בספרים הרגילים יורד מתחת ל-20 פסוקים. הוא משתדר על 22. זה נכון עד שאנחנו מגיעים לתריעשר. תריעשר, ספר תריעשר, בגלל שהוא בנו מספרים מאוד קצרים, אם היה עושה פרקים של 22 פסוקים, אז אם שהיה להם שני פרקים, פרק אחד, זה היה ככה מאוד, זה לא היה מה שהוא חיפש לעשות. אז שם הוא חתך את זה עוד יותר. והפרקים של תריעשר הם את הפרקים של טרסה, הוא הרחיב גם גם למקומות נוספים, שיש ספרים קצרים, אז הוא שם לפעמים פרקים כאלה קצרצרים. אז ככה למשל בעזרה ונחמיה, ככה באסתר, ככה... אני רואה את הנחתך 22 פסוקים, לא תמיד 22 פסוקים, כי אתה צריך לעצור במקום הגיוני. הם 22 פסוקים ומעלה, כן. רוב הפרקים בתנך הם 22 פסוקים ומעלה. כשהם מסתובבים סביב 24, 22, 25, זה פרקים נורמליים לגמרי. פרקים של 30 זה כבר פרקים ארוכים, ובדרך כלל לא מגיע לשם. פרקים של 20 זה כבר נדיר. חוץ מאשר הספרים הקצרים, תרסר ממש, תרסר הקלאסי זה 15, וגם בספרים הקצרים הוא ממשיך כך. אז לכן אצלנו פה פרק א' היה 11 פסוקים. כן, אז לכן בפרקים, בספרים האלה, אנחנו לא נוכל ללכת על פרק בשבוע. כי פרק הוא לפעמים נורא קצר. אז נצטרך לעשות חלוקה אחרת, באופן כללי זה טוב לא לספור לפי הנוצרי, ולכן אנחנו נעשה חלוקה אחרת. אם אנחנו נספיק א', ב', ג', זה חטיבה אחת שלמה, ואז ד', בפעם הבאה, ונעבור לפעמיים של אסתר לפני פורים, ואם לא, אז א', ב', והיום, וג', ד', בפעם הבאה. אז פרק ב', ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. כן, עכשיו הולכים לספור אותם, להגיד מי עלה ולספור. פה השאלה הפשוטה, למה? בתנך הרגיל נקרא לזה ככה, זאת אומרת, התנך עד הכתובים בנביאים, אנחנו לא מוצאים דברים כאלה שרשים לפרט לנו מי, איך קראו לכל אחד. אם, לא יודע, מלך ישראל, אחאב, שלח סריס אחד להביא את מיכאי ובנמלה, לא כתוב השם של הסריס הזה. זה לא מעניין. זאת אומרת, השליח שלח מפה לשם, לא מעניין מה השם שלו. בדברי הימים, עזרא ונחמיה, יש כל הזמן שמות. אסתר, אסתר מלאה שמות, כן? בדיוק מה השמות של שבעת סריסי המלך. הספרים של בזמן של הבית השני, נכנו בזמן של הבית השני, הכל מלא רשימות של, של שמות, ואני אתן כאן תשובה אחת פשוטה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך איתה, למרות שיש הרבה תשובות לשאלה, למה? למה זה קורה? התשובה הפשוטה היא שהתנך הולך להיחתם, ומה שחשוב לדעת שהתנך הולך להיחתם, זה שאתה ממשיך להיכתב בספר. זאת אומרת, אם אדם עושה דברים גדולים, או מחובר לדברים גדולים, אפילו אם הוא רשע, כן, אפילו בני אמן, אבל הם עוברים בהיסטוריה בנקודות גדולות, אז השם שלהם רשום בספר, בסדרי חוקן הספרים שפתיחו אצל הקדוש ברוך הוא, וכן, כמו שכתוב בתהילים הספר אחד, כולם יכתבו, כולם נכתבים בספר, אז הסתלגות השנה נותנת כוח לפרטים, כן, אבל אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזו, אני אומר תשובה יותר פשוטה, מה שאתה אומר זה כבר תשובה יותר גבוהה, שבית השני כולו כבר עובר, הבית השני, הגלות כבר עוברת לנקודה פרטית יותר, אבל פה הנקודה היא קודם כל שאנחנו צריכים תמיד לדעת שכשאדם מחובר למשהו גדול, למשל האנשים האלה שעלו ובנו את בית המקדש, אז השם שלהם נזכר לדורות. אחר תגיד, אחר נחתם התנך, אז איפה כותבים את השם שלי? עשיתי משהו גדול, איפה זה? זה כתוב אצל הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שכולם כתובים. כל מי שעשה דבר גדול כתוב, וגם אם הוא מחובר לדבר גדול, וגם אם הוא מחובר בדרך עקיפה, כולם כותבים. לכן נשים עכשיו לפרט פה את כל מי שעלה, ונותנים להם פה איזה יישר כוח ככה, אלה שעלו, ובדרך אגב, מספרים לנו ככה כמה מעט עלו. כי עזרא לא רוצה להראות לך על השולחן שלא עלו. הוא מצייר את זה כאילו עם ישראל עלה. אבל אתה תראה, אם מוצא דבר, אתה תראה שעלו מעט מאוד. ואלה בני המדינה, כלומר, מדינת יהודה. הוא סופר פה רק את אלה ששייכים למדינת יהודה. ובמספר הכללי יש יותר אנשים, חלק מהמפרשים אומרים שזה אנשים ששייכים לעם ישראל, לעשרת השבטים שגם עלו, אבל לא פרטו אותם. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, שרגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, כן, לכן זה דווקא בני יהודה, כי אנחנו מחזירים אותם לערים שלהם, וחלקם מצוינים פה לפי העיר שלהם. אשר באו עם זרובבל, זרובבל הוא הנשיא, הוא נכד של יחוניה מלך יהודה, ולכן הוא... לא כתוב מזה עזרא מה תפקידו ואיכן היה, נכון, זה נקודה מאוד רצינית, זה יהיה כתוב בפרק ח' רק, אנחנו כן נפגוש אותו כאן ברמז, אבל עזרא לא קיים פה עדיין, עזרא כרגע בבבל, כך אומרת גם הגמרא, שעזרא למד אצל ברוך בן נריה ולא עלה, אנחנו נדון בזה כאן בפרק ח', אבל אנחנו נראה שהוא ברמז הוא כן עלה פה. הוא עלה, אבל מבחינת התפקיד הוא לא עלה עדיין. מבחינת התפקיד המרכזי של עזרא, זה מחכה לפרק ח'. פה הוא עלה בתור אחד מהראשים, אז הוא מוזכר ברמז. אשר בא מזרובבל, ישוע, ישוע זה יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. נחמיה זה נחמיה, של ספר נחמיה, למרות שגם הוא, באופן פשוט לא נמצא פה, אבל הוא כבר רמוז שהוא כן כאן. שריה, שריה זה כנראה עזרא. למה שריה זה עזרא? כי אנחנו נראה בספר נחמיה, ספר נחמיה חוזר לזמן הזה ומספר שוב את הסיפור, ושם עזרא כן נמצא. ספר נחמיה רואים שעזרא כן היה כאן. הקהל, כאן בפסוק הזה מנויים ראשי הקהל. הפסוק הזה עצמו, כל הפרק הזה שלנו חוזר בנחמיה עוד פעם, עם קצת שינויים. ונחמיה פרק ח' אם אני לא טועה. סליחה, נחמיה פרק ז'. הפסוק הזה שכתוב בנחמיה מני מרדכי בלשן מספרת וכו'. זאת אומרת, במקום שריה כתוב עזריה, שזה דומה לשם של עזרא. ועזרא עצמו, השם שלו, השם של עזרא זה עזרא בן שריה בן עזריה בן חלקיה. בסדר? שריה ועזריה הם אבות של עזרא. אז זה נראה אבל זה הכל רמז, כי מבחינת הפשט של הפסוק של הפרקים, עזרא לא פה בשלב הזה. רעליה, מרדכי בלשן, מרדכי בלשן לפי החז"ל זה שם אחד, אפשר גם לומר שזה שתי שמות, אבל מרדכי זה מרדכי שלנו כנראה, כי הספר עזרא נכתב אחרי מגילת אסתר, ואם אתה כותב סתם מרדכי, אז כנראה הכוונה למרדכי שלנו, שהוא גם עלה ואחרי זה הוא חזר לבבל, לשושן. מספר זה שם של בן אדם, בגבי רחום בענה, מספר אנשי עם ישראל, עכשיו זה כותרת, מכאן אנחנו סופרים את אנשי עם ישראל, עד עכשיו ציינו בשמות את הראשים שלהם, ועכשיו אנחנו הולכים לספור את כל מי שעלה. בני פרוש, 2172, פרוש זה שם של אדם, שחי בתקופת בית ראשון איפשהו, כן? זאת אומרת, הם כבר 2172 צאצאים יש לו, אבל הם עלו כבית אב, כן, אמרנו שראשי האבות עלו, אז עלו בדרך כלל בתור משפחות. אז פה עלו משפחה של בני פרוש, בני שפטיה 372, בני ערך 750, בני פחת מואב לבני ישוע יואב 2812, פחת מואב הכוונה, פירוש המילה עם זרובבל זה מנהיגים? לא, זה כותרת, כל האנשים שעלו עם זרובבל. הפסוק הראשון מציין את המנהיגים, כי הם הכי חשובים, לכן מציין אותם בשמות, ואחרי זה סופרים את כולם. אבל כל אלה עלו עם זרובבל. בעליית זרובבל ולא בעליית עזרא או בעליית נחמיה שזה אחר כך. פחת מואב הכוונה מי ששלט במואב. בני אילם, איפה כתוב שהם המנהיגים? לא כתוב, רק שאנחנו יודעים. אנחנו תכף נראה שנחמיה היה מנהיג ועזרא היה מנהיג, רואים את זה בהמשך. מרדכי אנחנו יודעים שהם הראשים, אז אנחנו יודעים שהם המנהיגים. לא כתוב את זה. בני אילם, אילם זה מדינה בבבל. 1254, בני זתות 945, בני זכאי 760, בני בני 642, בני ובי 623, בני אסגד 1222, בני אדוניקם 666, בני בגבי 2056, בני הדין 454, בני עתר ויחזקיה 98. אני כבר אגיד לכם משהו פה כדי שתוכלו לראות אותו כשאני קורא את הרשימה. הרשימה השמית הזאת עם המספרים היא לא סתם. אני לא יודע להגיד למה, אבל המספרים האלה מסודרים. הם לא סתם המספרים האלה, כמו רשימות אחרות שיש בתנ"ך. אני אתן לכם דוגמה, הדוגמה הכי פשוטה והכי בולטת, זה הרשימות של המפקדים של בני ישראל. במדבר היה שני מפקדים. אם תיקחו את הרשימה של המפקד, ותעשו מעשה אשר לא יעשה, תיקחו את כל הספרות שיש שם, חלקו את זה לספרות, נגיד 122, אז יש לנו 1, 2 ו-2, ותספרו כמה פעמים מופיע כל ספרה, לאורך כל המפקד. אז תראו שזה יוצר גרף פעמון מדויק. זאת אומרת, הספרות שבקצה, 1 ו-9 נגיד, הן מופיעות פעם אחת. הספרות שאחרי זה, 2 ו-8, כן, זה לא מדויק, יש שם איזה נקודה אחת שהיא לא מדויקת, 2 ו-8 מופיעות את זה 3 פעמים, וככל שזה יותר פנימה, זה יותר גבוה. 4 ו-5 מופיעות את זה, לא זוכר כמה, זה 9 פעמים כל אחת, והן אותו דבר. זאת אומרת, 4 ו-5 זה אותו מספר, ו-3 ו-6 זה אותו מספר, שכמה הם מופיעות, ואם תלכו למפקד השני, שהוא מספרים אחרים לגמרי, תראו שזה שומר על אותו, על אותו גרף פעמון בדיוק. זאת אומרת, יש שם הבדלים קטנים, אבל הגרף הוא אותו גרף. מה, מה זה אומר? אין לי מושג, אבל המספרים שם לא סתם. זה לא סתם היה, פשוט זה המספרים שהיו. יש שם סדר מאוד מדויק למספרים האלה, סתם זה בסוד. פה גם כן, במספרים האלה כאן, שאני קורא ברשימה הזאת כאן, היא לא אקראית. המספר 2 מופיע כאן הרבה הרבה יותר מכל מספר אחר, ומספרים עוקבים, נגיד 65 או 43 או 21, הם מופיעים המון. ברוב המספרים יש מספרים עוקבים, חוץ מאשר באלה שבסוף. מה זה אומר? אין לי מושג. רק תשימו לב שזה ככה. הגענו לפסוק תזן, אני חושב. בני עתר ליחזקיה 98, בני וצאי 33, בני יורה 112, בני חשום 223, בני גיבר 95. מה זה אומר התפרטות 2? לא הבנתי, יאללה. בני בית לחם, כן, עכשיו הוא עובר לשמות של מקומות, זאת אומרת, לא לאנשים, אלא שמות של מקומות, שזה המקור שלהם, הם יודעים שהם באו מבית לחם. בני בית לחם, 123, אנשי נטופה, 56, אנשי ענתות, 128. זה תקופת הפרטים ולכן הרבה שתיים, כן, יכול להיות שזה הנקודה, אז אני לא נכנס לשאלה למה, כי אני באמת לא יודע להסביר מספרים, אבל ברור שיש כאן נקודה. אז אנשי ענתות הם 128, יש כאן נקודה שחזל מציינים אותה, אנשי ענתות יש עליהם נבואה בירמיהו. אנשי ענתות התנכלו לירמיהו, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא, וככה נאמר לו שם, לכם כה אמר אדוני על אנשי ענתות, המבקשים את נפשך למור, לא תנבא בשם אדוני ולא תמות בידינו. לכן כה אמר אדוני צבאות, הנני פוקד עליהם, הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב, ושארית לא תהיה להם, כי אבי ראה אל אנשי ענתות שנת פקודתם. לא תהיה להם, והנה, אנשי ענתות עולים, 128. אז שואל מדרש איך זה יכול להיות, אומרים, חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלהם. ומהם אתה לומד את התשובה. עשו תשובה וחזרו, וחיו וחזרו. אנשי הנתות האלה זה לא כהנים, הנתות עיר כהנים, ירמיהו היה כהן, אנשי הנתות האלה הם לא כהנים כי הכהנים מוזכרים בנפרד בסוף. זאת אומרת, אולי תכף יתייחס לזה, בעיר כהנים הזאת חיו אנשים שלא היו כהנים. בני הזמוות, 42, בני קריית ערים, כלומר קריית יערים, כפירה ובערות, שזה ערים של הגבעונים, 743, 743 האלה גם הם לא גבעונים. גבעונים מוזכרים בהמשך בנפרד. אז אלה סתם אנשים שחיו שם. אז מה עושים אנשים סתם בערים של כהנים או של גבעונים? גבעונים זה גם הרי לוויה, אבל הם לא לוויים גם. גם הלוויים כתובים בנפרד. מה כל האנשים האלה עושים שם? הכי פשוט לומר שאנשים האלה היו מעשרת השבטים. במהלך ספר מלכים פגשנו, בדברי הימים בעיקר, פגשנו כמה פעמים אנשים מעם ישראל שעברו לממלכת יהודה. כשהם ראו שהם היו חזקים וכו', אצל השר עברו לממלכת יהודה, ואצל... אצל רחבעם, ובסוף אצל חזקיהו, אז האנשים האלה שעברו לממלכת יהודה, איפה הם גרו? הרי כולם גרו בנחלת אבות שלהם, והשדות היו שלהם, והאזור היה שלהם. חוץ מהכהנים והלווים, הכהנים והלווים לא היה להם שדות עקרונית, הם חיו בעיר, אז בעיר של הכהנים והלווים אפשר לקנות בית, ולגור שם. אז האנשים האלה, מעם ישראל שאלו, הלכו לגור בענתות, הלכו לגור בכפירה, בעירות, קריית יערים, ולכן הם מוזכרים פה בתור אנשים שהם לא כהנים ולא לוויים, אבל גרים בערי כהונה ולוויה. בני הרמה וגבע, גבע, כן? אזור גבע בנימין של היום, 621. אנשי מכמס, 122. אנשי בית אל והאי, 223. בני נבו, 52. בני מגביש, זה כבר מקומות שאנחנו לא מכירים, או שזה אנשים כבר. אני חושב זה מקומות. בני מגביש, 156. בני אילם אחר, 1254. עכשיו זה לפי מיקום היציאה מהארץ, יכול להיות, אני לא יודע להגיד אם זה לפי מיקום, כי זה זז, אבל כן, עכשיו אנחנו מדברים על אזור בנימין באופן כללי. בני אילם אחר, זה אילם אחר, זה לא אילם הראשון שאמרנו, אבל משום מה זה אותו מספר בדיוק, אז שוב יש כאן נקודה נסתרת. בני חרים, 320. בני לוד, חדיד ועונו, 725, בני יריחו, 345, בני סנאה, 3,630, עד כאן זה אנשי עם ישראל. שמוזכרים, אנשי יהודה, אנשי בנימין, וכנראה אנשים משאר שבטים. הכהנים, מי כאן מונים כהנים? בני ידעיה לבית ישוע. ישוע הוא הכהן הגדול. הם בני ידעיה, הם לא בני ישוע, ישוע עוד חי. לא יכול להיות שיש לו כל כך הרבה בנים, צאצאים. אבל הוא גם מבני ידעיה. 973. בני אימר, 1052. בני פשחור, 1247. בני חרים, 1017. הלוויים, בני, כן, עד כאן זה כהנים. הלוויים, בני ישוע וקדמיאל, בני עודוויה, 74, כן, ישוע הזה זה ישוע אחר, לא ישוע בן צעי יוצדק. המשוררים, בני אסף, 128, מזכירים כל תפקיד של הלווים, מזכירים בנפרד, כי זה חשוב, עכשיו לבית המקדש, אנחנו צריכים משוררים, צריך שוערים, צריך לדעת כמה היה. בני השוערים, בני שלום, בני אתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתה, בני שוואי, הכל 139. זאת אומרת, יש מעט מאוד לווים, מעט מאוד לווים, אנחנו נפגוש את זה גם אחרי זה בספר עזרה. עלו המון כהנים, הכהנים הם יותר מעשירית מכל מי שעלה. יותר מעשירית מכל מי שעלה היה כהן, זה מובן, כי הכהנים חיכו לרגע הזה, הם רק חיכו שיוכלו לעלות לארץ ישראל, והלוויים לא. לוויים עלו מעט מאוד, המדרש מסנגר עליהם, ואומר שזה לא בגלל שהם לא רצו, אלא בגלל שהם קרטו לעצמם את האצבעות יד ימין, כשזה לא לנגן על נערות בבל, שאמרו שאו לנו משיר ציון, אז בגלל שהם קרטו לעצמם את האצבעות יד ימין, הם היו פגומים ולא יכלו לעלות. הנתינים, כן, נתינים זה הגבעונים, ככה הגמרא אומרת, אז זה שם שמופיע רק מפה בספרים. אז את הנתינים צריך לציין עכשיו, מציינים ממש את כל השמות של כל המשפחות שלהם, של הנתינים ושל בני עבדי שלמה, שהם גם עבדים כנעניים, כי כל אלה צריך לדעת לא להתחתן איתם. אז כן, שזה מה שכתוב שהשרה יוחסין עלו מבבל, אז כדי לדעת שלא לא להתחתן איתם, צריך ממש רשימה שמית מדויקת מפסול חיתון. למה אני שואל לבין שלא יקבלו מעשה ראשון? זה לא פה, זה בפרק ח' אנחנו ניכנס לזה, שם הם נענשו, זה בעלייה של עזרה, זה עלייה שבאה אחר כך, פה הם אמנם עלו, אבל עלו מעטים מאוד, שם הם לא עלו בכלל, שם לא היה אפילו לוי אחד בעלייה של עזרה, ופה עלו לא, 300 ומשהו, לוויים, מתוך 42 אלף איש, שזה ממש לא רציני, היה צריך הרבה יותר, זאת אומרת, תראית מספר השוערים פה רק, מספר השוערים הם 139, וכל זה מתחלק ל-24 משמרות, ויש כך וכך שערים שצריך לשמור עליהם בהר הבית, אז זה פשוט אין מספיק אנשים לשמור, אין מספיק לוויים כדי לעשות את העבודה בכלל. אז לכן זה נחשב שלא עלו, אבל לא על פה הביקורת על הלוויים, אלא על עליית עזרה, ששם לא היה לו אפילו לוי אחד, לא עלה איתו, ולכן הוא היה צריך ללכת להביא במיוחד, ולכן שם הוא כותב שהכהן יהיה במעשר יחד עם הלוויים. הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני קירוס, בני סיהה, בני פדון, בני לבנה, בני חגבה, בני עקוב, בני חגב, בני סלמי, בני חנן, בני גידל, בני גחר, בני ראיה, בני רצין, בני נקודה, בני גזם, בני עוזה, בני פסח, בני בסי, בני אסנה, בני מעונים, בני נפוסים, בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני בצלות, בני מחידה, בני חרשה, בני ברקוס, בני סיסרה, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה. המדרש אגב אומר, השמות של כולם פה מכוערים מאוד, ככה המדרש אומר, אבל המעשים שלהם יפים, שהם עלו לבנות את בית המקדש, והוא כן משבח אותם. בני עבדי שלמה, עבדי שלמה זה הגויים שגרו כאן בארץ, הכנענים, מי שנשאר מהכנענים, ששלמה לקח אותם כדי להיות עבדים לבנות את בית המקדש, הוא בעצם השווה את המעמד שלהם למעמד של הגבעונים. אז עבדי שלמה האלה גם הם צריכים לסמן אותם. בני סוטאי, בני הסופרת, בני פירודה, בני יעלה, בני דרקון, בני גידל, בני שפטיה, בני חתיל, בני כוחרת הצבאים, בני עמי. כל הנתינים ובני עבדי שלמה, 392. זאת אומרת, זה לא כל כך הרבה אנשים, אבל ספרו ממש כל משפחה, כדי שידעו בדיוק מי אסור להתחתן. ואלה העולים מתל מלך תל חרשה, כרוב אדון ואימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם עם ישראל הם. היו כאלה שעלו, והם לא היו בטוחים שהם יהודים. אמרו, אולי אנחנו יהודים, אולי אנחנו לא יהודים. אז גם שוב צריך לסמן אותם, אם אלה אי אפשר להתחתן. וזה כל מה שכתוב בגמרא, שעשרה יוחסין עלו עם עזרא מבבל, הכוונה לפה, עלו עשרה יוחסין, וזה לא סתם שעלו עשרה יוחסין, זאת אומרת, אלה מי עולה למקום חלוצי חדש? אנשים שבחברה הרגילה אין להם מקום. בחברה היהודית, בקהילות היהודיות בבבל, הם היו אנשים דחויים, הם היו בספסל האחורי, לא קיבלו שום עלייה. אף אחד לא התייחס אליהם בכבוד, כי הם אנשים שלא יודעים להגיד אם הם מישראל או לא, הם נתינים, הם כל מיני דברים כאלה אז הם עלו, הם אמרו, יש לנו כאן, הולכים לעולם חדש, הולכים לארץ חדשה, אפשר לפתוח דף חדש. בני דליה, בני טוביה, בני נקודה 652. מבני הכהנים, זה כהנים שהם כהנים, בני חביה, בני הקוס, בני ברזילה, יש לקח למנות ברזילה הגלעדי, אישה ויקריה לשמה. יש לנו כאן בעיה עם משפחה של כהנים, שהם קרויים על שם משפחה של ישראלים, כי הוא התחתן עם אחת מבנות ברזילה הגלעדי, שהוא היה כנראה אדם מאוד מפורסם וחשוב, ולכן הם נקראו בני ברזילה הגלעדי. אז אולי בבית ראשון זה נתן להם איזה כובד, אבל עכשיו לא היה להם הוכחה שהם באמת כהנים, כי הם לא נקראים על שם כהנים. אז אלה ביקשו כתבה מהמתייחסים, ולא נמצאו, והגואלו מן הכהונה. אז אמרו להם, אתם לא נשמעים לנו כהנים, תביאו כתב יחס, ולא מצאו. אז נגואלו מן הכהונה, נגואלו זה מלשון לכלוך, זאת אומרת, כאילו הם מלוכחים, הם לא יכולים לעלות לכהונה. והיא אומר, התרשת עליהם, התרשת הזה נחמיה, זה כתוב בפירוש אחר כך. נחמיה פה הוא מראשי הקהל, והוא אומר להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, אדמות כהן לאורים ולתומים. זאת אומרת, כשיבוא כהן עם אורים ותומים, שזה לא היה בבית שני, כן, אומרת הגמרא, זה כאומר לחברו עד שיבוא המשיח. זאת אומרת להם, אתם לא יכולים להיחשב כהנים לעניין קודשי קודשים. אומר להם, תרומות של מדי רבנן אתם יכולים לאכול, כי זה גם מה שאכלתם בבבל. אז מה שעשיתם עד עכשיו, מה שאתם מוחזקים עד עכשיו לעשות, תעשו. לשאת כפיים בברכת כהנים, הם יאכלו. אבל הם לא יכולים לאכול קודשי קודשים. הם לא יכולים לעבוד בבית המקדש. עד שכהן מההורים לתומים יגיד להם, אתם כן, אתם לא, כמו שכתוב לנו בפירוש בספר מלאכי, שגם הוא מהתקופה הזו, על העתיד לבוא, וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם ככי זהב וככסף, והיו להשם מגישה מנחה בצדקה. זאת אומרת, יגיע שלב שהוא יגיד, זה כהן, זה לוי, זה לא. כן, והרמב"ם מציין שכל זה הוא יגיד, אבל הוא לא יגיד מי פסול. מי ממזר הוא לא יגיד, משפחה שנטמעה נטמעה, אבל הוא יגיד, כל אחד אם הוא מישראל, ומאיזה שבט הוא, זה המשיח אמור להגיד, משיח הוא אליהו הנביא. כל הקהל כאחד, כן, אז עד עכשיו ספרנו את כולם, כל הקהל כאחד, אם נסתכל עליהם במבט אחד, ארבע ריבו, 2,360, כן, 42,360, הפסוק הזה מסתיר בתוכו את זה שלא עלו כמעט אף אחד, כן, זאת אומרת, זה כתוב כאן בצורה חגיגית כזאת, אלה עלו ואלה עלו ואלה עלו, וכולם ביחד ככה וככה, אבל ככה וככה זה מאוד מאוד קטן, לעומת מה שהיינו מצפים, וזה כאילו המקום היחיד שיש כאן כתובה הביקורת הזו, שלא עלו. וזה מלבד עבדיהם ועמותיהם, כן, הבני עבדי שלמה והנתינים, הם עבדים משוחררים בעצם, זאת אומרת, הם סוג של יהודים, שאסור להתחתן איתם, אני לא יודע מה בדיוק היה ההגדרה ההלכתית שלהם, אבל העבדים והאימהות האלה זה עבדים כנעניים ששייכים לאנשים, אז לא ספרו אותם כחלק, אלא אלה 7,000, 337, ולהם משוררים ומשוררות 200, שעלו יחד איתם כדי להנעים להם את הדרך, סוסיהם 736, פרדיהם 245, זה מאוד מוזר שסופרים את הבהמות, כן, בהמות המסע, לכל זה כדי להראות לנו כמה סחבו פה, אבל יש מדרש מעניין, שאומר שבילך איש על אבימלך, על אלימלך, בעלה של נעמי, שהולך למואב, אז לא כתוב איזה רכוש הוא לקח איתו, למרות שהוא היה עשיר. אז המדרש אומר שמי שיוצא מארץ ישראל לא רוצה לספר עליו שום דבר, אבל מי שבא לארץ ישראל אפילו את הממון שלו מייחסים וסופרים, וסופרו אפילו כמה סוסים היה להם, בגלל חיבת ארץ ישראל. גמליהם 435, חמורים 6,720. ומראשי האבות, בבואם לבית אדוני של ירושלים, שזה לא מיד עכשיו, זאת אומרת, זה לקח זמן עד שהגיעו לבית השם, כי הבית חרב, כן? התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונות. זאת אומרת, קודם כל עשו איזה מגבית, כדי להתחיל לבנות את בית המקדש, כי הם צריכים לבנות את זה בעצמם. וכוחם נתנו לאוצר המלאכה, זהב דרכמונים 6,000, וכסף מנים 5,000, וכותנות כהנים 100, כן, עשיתי בדיקה מה זה דרכמונים, מה זה כסף מנים. בסופו של דבר זה יצא שנתו פחות או יותר מחצית השקל לכל אחד ממי שעלה, אבל מחצית השקל של זהב, לא מחצית השקל של כסף, זאת אומרת, נו, משהו הרבה יותר מכובד, אבל כמו מחצית השקל. וישבו הכהנים והלווים ומן העם, והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. כן, זאת אומרת, כשהגיעו לארץ, אז הם לא ישבו, הם לא הלכו לבנות את בית המקדש ישר, הם הגיעו לארץ והלכו לתפוס ערים, כל אחד חזר לעיר שלו, כך אומרת הגמרא, זאת אומרת, גם מי שגר רחוק מירושלים, לא התקבצו כולם סביב ירושלים, ואנשים הלכו לתפוס את הערים, כדי לאט לאט לבנות את המדינה, יש גם צד לאומי כאן, אז כל אחד הלך וישב במקום שלו, ועדיין לא הלכו לבנות את בית המקדש. עכשיו נתחיל את פרק ג' מה שנספיק, ונמשיך בפעם הבאה, ויגע חודש השביעי, ובני ישראל בערים, התקרב החודש השביעי, תשרי, יש הרבה חגים, יש, זה כבר, זה גם כנראה היה הרגל הראשון שהם פגשו כשהם הגיעו, למרות שזה לא חד משמעי, ובני ישראל נמצאים כל אחד בעיר שלו, וייאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, אז כולם באו לירושלים, זה לא כשהחודש השביעי כבר הגיע, ויגע, הכוונה שהוא נוגע, זאת אומרת, הוא מתקרב, הוא עוד לא הגיע, ויקום ישוע בן יוצדק, ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוהים. זאת אומרת, קמו עוד לפני זה כנראה, יהושע הכהן הגדול, וזרובבל הפך, המלך מבית דוד, עם האנשים שלהם, והם לא חיכו לכל עם ישראל, הם כבר בנו את המזבח, כדי שאפשר יהיה להעלות עליו עולות. אבל הם לא בנו את בית המקדש, רק את המזבח, ומכאן עומדים באופן פשוט שאפשר להקריב קורבנות גם כשאין בית בנות. ויכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות. ויעלו עליו עולות אדוני עולות לבוקר ולילה. זאת אומרת, הם בנו את המזבח על מכונותיו, זאת אומרת, הם חיפשו איפה הבסיס של המזבח. הם מצאו את המכונות, את הקן של, הבסיס, של המזבח ההרוס, ובנו עליו את המזבח החדש, כן? ולפי הפשט של התנ"ך, לא היה להם נביאים בשלב הזה. רק אז חיום מלאכי זה הרבה יותר מאוחר. הגמרא אומרת שהנביאים כן אמרו להם איפה מקום המזבח. רק אז חיום מלאכי כבר עלו בשלב הזה ואמרו להם איפה מקום המזבח. אבל הם הכינו רק את המזבח, כי באימה עליהם מעמי הארצות, הם עלו 42 אלף איש, יש פה הרבה שומרונים וכל מיני עמים כאן באזור, שאינם כנראה לא תהיה, כנראה לא ישמחו לראות שבונים את בית המקדש כאן, אז הם עוד לא התחילו לייסד את בית המקדש, הם חיכו שיהיה להם ציבור, שיהיה כאן כל הקהל ביחד, ואז יהיה להם כוח והם יוכלו לעשות ולא יוכלו לאיים עליהם בקלות. אז מי שהיה בירושלים באותו זמן, המעט שהיו בירושלים רק בנו את המזבח, ולא יותר מזה. יש להם מכתב הגנה מקורש, כן, אבל אנחנו נראה שני דברים, בהמשך גם עזרה וגם נחמיה. דבר ראשון שאנחנו נראה, זה שקורש עד שהוא מקבל את המידע, שמישהו תקף מישהו איפשהו, זה ייקח הרבה זמן. וגם אז לך תוכיח מי תקף את מי, ומי התחיל, ומי, זאת אומרת, מלחמת כנופיות בקלות אפשר לעשות להם פה. אז אם יש לך עכשיו, לצורך העניין, 1,000 אנשים בירושלים, והם התחילו לבנות בית המקדש, אז מגיע איזה כנופיה רעולת פנים, שוברת הכל והולכת, הורג את מי שהיא רוצה, ולך תוכיח מי זה היה, ועד שקורש ישמע מזה, אז הם לא רצו להסתבך עד כדי כך. ודבר שני, אנחנו נראה גם תכף, לא היום, שהם יכולים להלשין למלך, לטעון לדרוש משפט, לטעון שעושים כאן משהו לא חוקי, ולעכב, אז קודם כל, אתה לא רוצה לעורר שום דבר לפני שאתה יכול להתחיל עבודה רצינית. אחרי שתוכל להתחיל, אז נתחיל. ולכן הם בתור התחלה התבססו בערים, ולא נגעו בבית המקדש, רק בנו את המזבח, כאילו הם לא עושים כלום. וברגע שמגיע החודש השביעי, אז הם מתחילים לייסד את המקדש. טוב, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל שוב מפרק ג' ואני מקווה שנצליח לסיים, אז שאלות.